אנחנו קרבים לך לשבוע לסוף ימי הספירה. השבוע אנחנו מסיימים חומש ויקרא, תורת כהנים. אם בחוקי תלכו ואת מצוותי תשמרו ועשיתם מעשיהם, ואז הקדוש ברוך הוא מבטיח בתורתו חיים אוטופיים, חיים של ברכה ושלווה, של פרי הארץ ופרי בטן, ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד. מה הקדוש ברוך הוא דורש תמורת זאת? שני דברים: אם בחוקי תלכו ואת מצוותי תשמרו, כותב רש"י. אם בחוקי תלכו, יאכל זכי וממצווה, כשהוא אומר את מצוותי תשמרו, הרי כי הם מתסמרו. מה אני מקיים בחוקי תלכו? שתהיו המילים בטרף. במילים אחרות, הקדוש ברוך הוא דורש שני דברים: שתהיו המילים בטרף, אומר הטרף, לשמיר את המצוות. וכל השיעור היום דן בשאלה אחת: מה יותר חשוב, תלמוד תורה או שמיר את המצוות? ברוך הרי זו שאלה לא חדשה, כבר היו מסובים בעליאס בייס ניטזו בלוד, כך מסופר בקדושן דף מם עומד בייס, רב טרפון והזקנים, ונשאלה שאלה זו בפניהם: תלמוד גדול או מייסה גדול? נענה רב טרפון ויאמר: מייסה גדול. נענה רב עקיבא ואמר: תלמוד גדול. נענו כולם ואמרו: תלמוד גדול, שתלמוד מביא לידי מייסה. אז לכאורה נמנו וגמרו, כך החליטנו בני בית המדרש, הלוך את רבתי ותלמוד גדול, שתלמוד מביא לידי מייסה. ואף על פי כן אין הדברים פשוטים כל כך, וכנראה שנחלקו בכך הראשונים. שערי דברי הגמור בקידוש נף מ"ם עמוד ב', בחור הסופרים את מה שלמדנו בבבא קמא י' ז' עמוד א'. בבבא קמא י' ז' עמוד א', חז"ל מפרשים פסוק בדברי הנביא, שנאמר לגבי חזקיהו מלך יהודה: וכובד גדול עשו לו במויסו. זה חזקיהו מלך יהודה, שיצאו לפניו 36,000 תלמידי קוטב, דברי רב יהודה. רב נחמיה אומר: הניחו ספר תורה על מיטותיי, ואמרו: כי אם זה מה שקושי מזה. והגמרא שואלת: כך עושים גם לאחרים? אז מה מיוחד בחזקיהו מלך יהודה שלא היה כמותו צדיק במלכי יהודה? והגמרא אומרת: על אחרים אפשר לומר כי אם זה מה שקושי בזה, אבל על חזקיהו אמרו: לא מה זה מה שקושי בזה. החז"ל מפרשים או מספרים שרבא בר יוחנן אמר: לוויתי את רבי יוחנן, וכשהוא שאלתי אותו שאלות, כי הווה איה לבייס הכיסא והווה באינה מיני מילתא, לא יפושת לן, הוא לא רצה לענות לי עד משה יודעי, עד שהוא נטל את ידיו ומנח תפילין ומבורך והודר אומאגון. אחר כך הוא ענה על שאלתי: כי הם אמרינן. גם על אחרים אומרים כי הם זה מה שקוצות בזה, אבל לימד לא אמרינן, ועל חזקיהו אמרו: לימד זה מה שקוצות בזה. וגם הוא שואלת ואומר: מר גודוי לימוד שתלמוד מביא לידי מעשה, מה הקושיה בדיוק? תכף נבדוק. וגם הוא מתרצת: הלמיגמר, הלאגמורי. יש הבדל בין ללמוד ובין ללמד. רש"י מפרש: רבי יוחנן אמר, על כל אחד אפשר לומר כי הם זה מה שקוצר בזה, אבל רק על חזקיהו אמרו, לא רק כי הם אלא גם למד. הגמרא שואלת: קיום יותר חשוב מלימוד? שהרי תלמיד גדול שמביא לידי מעשה. כל החשיבות של תלמוד זה רק משום שתלמוד מביא לידי מעשה. נמצא שקיום המצווה המעשה חשוב מן התלמוד. אז מה זה שאומר רבי יוחנן: גם על אחרים אפשר לומר כי אם זה מה שקושי בזה, אבל על חזקיהו אמרו: לא מזה מה שקושי בזה, תלמוד קושי מן המעשה. והגמרא מתרצת: מייסה חשוב מתלמוד. מייסה חשוב מלימוד עצמי, אבל ללמד תורה לאחרים חשוב יותר מנמד. ולכן על חזקיהו אמרו, לא רק שהוא למד, לא רק שהוא קיים, אלא לימד כל מה שכוסף בתורה, וזאת המעלה הגדולה ביותר. הרי לן בדברי רש"י בבבא קמא י"ז עמוד א', שמייסה חשוב מן התלמוד. והגמרא מוכיחה זאת מאותו מאמר שלמדנו בקידוש נ"ם עמוד ב', תלמוד גדול שמביא לידי מייסה. שואלים התוספות בשם רבנו תם, הלא בקידוש נ"ם, אותו משפט קובע שתלמוד יותר גדול ממייסה. אז איך רש"י מפרש את אותו משפט בבבא קמא להוכיח שמייסה גדול מן התלמוד? כך שואל רבנו תם. רבנו תם מפרש את דברי הגמרא בדרך אחרת. פירוש רבנו תם, אם אמרים על אדם כי אם זה כל מה שכותב בזה, גם לא יכול לקיים אם לא למד. הלא אמרו תלמוד גדול שמעבר לידי מייסה. הרי אתה לא יכול להגיע לשלם את המייסה בלי ללמוד. אז אם אומרים על אדם כי אם זה, כל מה שכותב בזה, כדי לקיים, הוא נאלץ ללמוד. הרי שגם למד וגם קיים. אז כשאומרים על אדם שהוא קיים את כל מצוות התורה, הרי זה חשוב יותר מאשר ללמוד, לומר עליו שהוא למד את כל מצוות התורה. כי אם הוא למד, שם עדיין לא קיים. אבל אם הוא קיים, הוא בהכרח כבר למד. זאת הקושיה. אבל לעולם תלמיד גדול, שתלמיד מעביר לידי מייסה. מה תראו? מה תראו? על המגמר, על הגמור. זה נכון. אם אומרים על אדם שקיים את כל המצוות, ברור שהוא למד, אבל לא בהכרח שלימד לאחרים. על חזקיהו אמרו שהוא לימד גם לאחרים. פירוש שלישי, מביאים התוספות גם בקידושין דף מ' וגם בבבא קמא י"ז מהשאילתו. שאילתו היא ברווחה, הגאון שאילתה זין. ולפי השאילתות, כל הקושיה מרבי יוחנן זה לא ממה שרבי יוחנן אמר. הוא לא אמר כלום. הגמרא שואלת, למה רבי יוחנן הניח תפילין לפני שהוא ענה לשאלתו של רבי בבא חומא? מכאן משמע שמייסה חשוב מן התלמוד. אם התלמוד חשוב מן המייסה, היה צריך קודם כל לענות, ללמד תורה ואחר כך להניח תפילין. מה הדין כאשר אדם עומד לפני שתי מצוות? יש לפניו שתי מצוות לקיים. סודיות ומקודש. קודם הוא צריך לקיים את המצווה החשובה הגדולה, יותר החשובה, יותר ואחר כך את המצווה הקלה. והגמרא שואלת, כי הם אומרים על כל אדם, אבל לימד אומרים רק על גברא רבא כמו חזקיהו מלך יהודה? מרב יוחנן, הגמרא רוצה להוכיח שקיום חשוב מן הלימוד. שאלה רב יוחנן, קודם כל הניח תפילין, ורק אחר כך ענה לשאלתו של רבא בבא חנא. ראיה שמייסה חשוב מן הלימוד. זאת הקושיה של הגמרא. לא ממה שאמרו, אלא כיצד רב יוחנן, קודם הניח תפילין ואחר כך עונה, הלו, תלמיד גדול שתלמיד מעבר לידי מייסה. אז אם תלמיד גדול, למה רבי יוחנן לא ענה, קודם כל ללמד תורה, ורק אחר כך להניח תפילין? מה הגמרא מתרצת? לימוד עצמי חשוב יותר מן המייסה, אבל ללמד לאחרים, מייסה חשוב ממנו. ונמצא שיש כאן מחלוקת כפולה ומכופלת. קודם כל לדעת השופטס ברבן איתם, מתכונת הגמרא בקידושין כיפה, תלמיד חשוב מן המייסה, תלמיד גדול שמי ולדה מייסה. ראשית הסלאשי, מייסה חשוב מן התלמוד. ראשית הסלאשי, ללמד לאחרים, זאת המעלה הנשגבה והחשובה ביותר. לפי השאלת, ספח הדברים, לימוד עצמי חשוב יותר מן המייסה, כי הוא מביא לידי מייסה, אבל ללמד לאחרים, זאת חובה פחותה. לא בהכרח שיש מחלוקת בין רש"י והשאלת. וכאן אני רוצה לשים לב לדבר מעניין. לפי רש"י אמרו על חזקיהו מלך יהודה, הוא לא רק למד, הוא לא רק קיים, הוא גם לימד. הוא לימד כל אחרים, וזאת המעלה הנשגבה ביותר. לפי רש"י מדובר בתלמיד תורה דרבים, מרבות תורה לרבים, וזה הדבר החשוב ביותר. אבל לפי השופט מדובר בללמד ליחיד. כל השאלה הייתה, רבא בבא חנא שאל שאלה, רבי יוחנן העדיף קודם כל להניח תפילין לפני שהוא ענה לשאלתו. ועל זה הגמרא מתרצת. ללמוד חשוב מן המעשה, כי אם לא תלמד, לא תדע איך לקיים. אבל המצוות שלי קודמים ללמד לאחרים, כאשר מדובר בללמד ליחיד ולא לרבים. כך שאין בהכרח סתירה בין מתקנת השאילתוס ובין פירוש רש"י. פירוש רביעי מביאים את תויסס רק לקידוש שמם ומדווייז, והפירוש הזה לא מופיע בבו וכמה דף נציין, בשם יש מפורשת. יש מפורט של אומי. הגמור בקידושין מתייחסת למצב של אדם שעדיין לא למד ולא קיים, עם הארץ, והוא בא לשאול מה יותר חשוב, וקיים את פרוטה לא מצב. אנחנו אומרים לו קודם תלמד, שהרי אמרו חזר לא עם הארץ פרוטית ולא בו ירי חית. ולכן חשוב שתלמד כדי לדעת כיצד צריך לקיים, מה צריך לקיים, למה צריך לקיים, אבל אדם שכבר למד תורה הרבה, מייסה גודל, מנת העונות. לפי יש מפורשם, מסקנת ההלכה כשיטת רש"י. המעשים חשובים מהתלמוד. אז מתי אמרו תלמוד גודל שתלמוד בני ולדי מייסה? באמרת, אדם בתחילה דרך. חשוב יותר שתלמד מאשר שמיד תהיה עסקן ומיד תקיים מצוות. לא אמר פוסיד ולא בור ירי חית. ואז אמרו שתלמד גודל שתלמד בני ולדינו. הרי שלדעת יש מפורשם ולשיטת רש"י, בעצם מייסה גדול מן התלמוד. שהרי אמרו חזל תלמד גודל שתלמד בני ולדי מייסה, אם תלמד בני ולדי מייסה זה מוכיח שהמייסה חשוב מן התלמוד. לא כך שיטת סבינו תלמד השיר. לשיטתם צריך לפרש את דברי הגמרא כפשטותם. תלמוד גודל. הרי שאמרו שתלמוד גדול. למה גדול? מעבר לדי מייסה. אבל העולם התלמוד חשוב מן המייסה, כך פרשו רבינו תם, והשאלתס ונמצא שיש שתי דרכים בדברי רבשל. ואני רוצה קצת יותר להתאים מדברי רש"י, ואני קורא ללושן הגמור בקידוש ממו מתבייס במקור הסוגיה. והרוי ערב תרפם והזקנים מסובים בעלי את בית מקבלות, ומי שלושה אלה זו בפניהם. תלמד גודל או מייסה גודל. נענה רב טרפן ואומר מייסה גודל. נענה רב עקיבא ואומר תלמד גודל. נענו כולם ואמרו תלמד גודל שמי ולידי מייסה. אותם כולם שאמרו תלמד גודל שמי ולידי מייסה. הם היו בעד רב טרפן או בעד רב עקיבא. כלל לא ברור בהם. רב טרפן אומר מייסה גודל. רב עקיבא אומר תלמד גודל. רב עקיבא ורב טרפן לא מסבירים את שיטותיהם. למה זה אומר תלמוד גדול וזה אומר מעשה גדול. יש מקום לפרש. נענו כולם ואמרו, תלמוד גדול, שתלמוד מעבר לידי מייסה, ולכן אמרו צודק רב טרפון. צודק רב טרפון שמייסה גדול. שהרי כל החשיבות של תלמוד זה משום שמעבר לידי מייסה. אז אולי אלה שנמנו וגמרו, שכולם נענו ואמרו תלמוד גדול שמעבר לידי מייסה, לא בהכרח שהם תמכו בשיטתו של רבי עקיבא. יש מקום לפרש שהם דווקא באו לתמוך בשיטתו של טרפון. עם כל החשיבות של תלמוד שמעבר לידי מייסה, אז זה מוכיח שמייסה גדול. כך פרשו רש"י והרי יש מפורשים. רבינו תם מפרש לא. בסופו של דבר, רבי עקיבא הוא זה שאמר תלמד גודל. נענו כולם ואמרו תלמד גודל, הרי שהם תמכו בשיטתו של רבי עקיבא. למה תלמד גודל? שמעבר לידי מייסה. אבל תלמוד גודל. ולכן רבינו תם תמי על רש"י, אבל לא לדברי רבינו תם, אני הייתי מפרש את רש"י, אותם כולם שננו ואמרו, תלמד גודל שמי ולמייסה, באו דווקא לתמוך בשיטתו של פעם. אם אני הייתי ראשון, לפני 850 שנה, הייתי אומר שאותם כולם שננו ואמרו, תלמד גודל שמי ולמייסה, אולי זו שיטה שלישית. והם אמרו, שיטה ממוצעת. תרפן קצת צודק, ובקיבה קצת צודק, תלמד גודל. אבל בכל זאת החשיבות של תלמוד זה, מה הביא לידי מייס? וכאן כהערת ביניים, אני רק מתייחס. בישיבות מחנכים את הבנים שלנו, ובצדק. שתלמד צוער היא הגדולה והחשובה מכל המקצועות, מצד עצמה. ויש חשיבות עצמית בתלמוד תורה, היא מקדשת, היא מתארת, היא מקרבת אל השכינה, וזה נכון, הכל נכון. אני מכיר את הנפש החיים בשער ד' ואת הבית הלוי על התורה, הכל נכון. אבל ברור כשמש בצהריים, מדברי רבצינו הראשונים, והם למדו תורה בפשיטה ובישותה, שעיקר מצוותם לתורה, עיקר מצוותם לתורה, זה לדעת את הדרך מלך בה, את המעשה אשר יעשו. עיקר מצוותם לתורה, זה ללמוד על מנת לדעת, על מנת לקיים, כדי לדעת את המצוות, עשו כשמי תלי בדיור פסה, וזה עיקר מצוותם לתורה. ודאי שיש חשיבות גם בעצם התלמוד, והיא חביבה ונשגבה ומקדשת ומתארת על מצד הגדורס המצווה. אמרו חזל, תלמוד גודל, שתלמוד מביא לידי מייס. צריך ללמוד כדי לדעת את הדרך נלך בו, את המעשה שיעשון, והוא שאמרו, תלמוד גודל, שתלמוד מביא לידי. ומכל מקום עצינו שנחלקו הראשונים, בסופו של דבר, מה יותר חשוב, תלמיד או מייסר? האם מדובר בוויכוח פילוסופי, השקפתי, מופשט לחלוטין, או שיש נפקא מינה הלכה למייסר בדיון הזה, תלמיד גודל או מייסר גודל? ובמסקנת הגמרא, שהסיקו חכמים שם, בעליית בית נוזו אשר בלוד. יש. במגילת דף חוב זין, יש סוגיה גדולה של מעלם בקודש ולא מורידים. וזה מתחיל במשנה. כשמוכרים תשמיש הקדושה, מה מותר לקנות? מכרו את הבימה, מותר לקנות מטפח. ומטפחת, מותר לקנות ספר. מכרו נביאים, מותר לקנות ספר תורה. מכרו ספר תורה, אסור לקנות נביאים. כי מעלם בקודש ולא מורידים. והם מחליפים בדבר בדבר, זה מותר רק כאשר עולים ברמת הקדושה, ולא כאשר יורדים. נחלקו בגמורה, האם מותר למכור בית כנסת כדי לבנות בית מדרש? מסקנת ההלכה, אסור למכור בית מדרש כדי לבנות בית כנסת, מותר למכור בית כנסת כדי לבנות בית מדרש, כי בית מדרש, קדושתו יתרה מבית כנסת. וזו הלכה מאוד חשובה, כך נזכר לוחה בסנקוק נונגים. והגמור שואל את שאלה אם מותר למכור ספר תויר ישן, כדי לקנות ספר תויר חדש. זה שורש השאלה, האם מותר להחליף קדושה בקדושה כאשר לא מעלים וגם לא מורידים, נשאר באותה רמה. למכור ספר תויר כדי לקנות ספר. יש מי ששואל, אבל זה הידו מצווה. לקנות ישן על מנת, למכור ישן על מנת לקנות חדש. התשובה מאוד פשוטה. גם אם נגדיר את זה כידו מצווה, עדיין אין בכך כדי להפיר. לא מחליפים קדושה בקדושה, אלא אם כן, מעלה מקודש. או שמה, כל הקפיד הזה רק לא מורידים. ולכן מותר למכור ספר תויר על מנת לקנות ספר תויר. זה בויה במגילת דף קוף זין. והגמור רוצה לפשוט את האבוי. מברייסה מפורש, מותר למכור ספר תורה על מנת ללמוד תורה. יש שני דברים שמצדיקים מחר של ספר תורה, ללמוד תורה או ליסו אישו. הרי שהוא מותר למכור ספר תורה על מנת ללמוד תורה. הרי לן שתורה בתורה שעריה. זה תורה וזה תורה, אין כאן לא מעלים ואין כאן מורידין. וכשם שמותר למכור ספר תורה כדי ללמוד תורה, למה שיעשו למכור ספר תורה כדי לקנות ספר תורה? וגם הוא אומר, אין כאן ראיה, זה לא דומה. גודל תלמוד, שתלמוד מביא לידי מעשה, ולכן מותר למכור ספר תורה על מנת ללמוד. ספר תורה זה על מנת לקנות ספר תורה אחר, אסור. אבל ספר תורה על מנת ללמוד תורה, מותר. כי גודל תלמוד, שתלמוד מביא לידי מייס. ולכן הזכות ללמוד תורה עולה על קדושת ספר תורה. משנה ברורה קוף נון גימל, סביב קוטן סמך גימל, מביא ספק של הפרימה גודל. והספק הזה הוא ספק מדהים. האם מותר למכור ספר תורה על מנת לקנות גמרות בשולחנו? אומר הפרימה גודל שם המותר. אבל זה ממש מורידים. ממש מורידים, כי קידוש ספר תורה גדול פי כמה מאשר קידושתם של ספרים מודפסים, שאין בהם קידוש ספר תורה. אבל אומר הפרימה גודל, עם כל ההיגיון מותר, למה מותר עם כל ספר תורה על מנת ללמוד תורה, זה משום שתלמד מבין לידי מייסר, אז למה לא לקנות גמרות? בלי גמרות, בלי ספרי פויסקים, מי אפשר ללמוד? כדי ללמוד מותר. ולכן נוטה פרימה גודם לומר, מותר אפילו מורידים, אוכלים ספר תורה, כדי לקנות גמרות מודפסות, זה ממש מורידים, אבל זה לשם לימוד, בגודל תלמוד, שתלמוד מביא לידי מייסר. הרי שמסקנת הסוגה, תלמוד גודל שתלמוד מביא לידי מייסר, יש בו גם אחרו הלוך על המייסר. בסוגיה הזו, שמותר למכור ספר תורה על מנת ללמוד, ולא רק על מנת ללמוד, אפילו על מנת לקנות ספרים, שהם בדרגת קדושה הרבה יותר נמוכה מספר תורה, אף כי כן מותר, על מנת ללמוד, כי גודל תלמוד שמעבר לידי מים. אבל עדיין אין לנו נפקא מינה במה שנחלקו רש"י ורבינו תם. למסקנת הסוגיה, מה יותר גדול, תלמוד או מייסר? מדברי רש"י יוצא שמייסר יותר גדול. רבינו תם אומר, תלמוד יותר גדול, ואני הסברתי. אולי נחלקו רש"י ורבינו תם, אחרי ששמעו את רב טרפון ושמעו את רב עקיבא, בינינו כולם ואמרו תלמיד גודל שתלמיד מעבר לידי מייסר, אולי בכלל באו לתמוך ברב טרפון ולא ברב עקיבא, אולי בכך נחלקו רש"י ותוספות. האם יש בזה נפקא מינה להלכה? אני חושב שיש. מחלוקת גדולה בין רמב"ן ורבינו תם, האם חייבים לקום ולעמוד בפני בעל מייסר? מה זה בעל מייסר? סוף מסכת סויטה כתוב, משמייסר בחנינה בן דויסר, בוטלו אנשי מייסר. רש"י מפרש אנשי מייסר, אנשים שעושים מעשים משונים. מעשים משונים, כוונה למויסר. ובחנינה בן דויסר אומר לבת שלו, ביתי מייך תצלח, מי שם על שמן ויד לק, יהיה מלאכוי מציאד. יהיה מלאכוי מציאד. אז בחנינה בן דויסר היה סמל ודמות, ודוגמה, בעיני חזר לבעל מייסר. אבל במרחבי הפויסקים, בהרבה מקומות, בעלי מייסר הם צדיקים וחסידים. דהיינו, מה שאנחנו מגדירים צדיק, בעל מייסר, מופלג בחסידות, מופלג ביראת שמיים, האם יש מצווה לקום בפניו? זה מחלוקת רמב"ן והר"ן, בקידוש למד ג', דף יוד א' מדפי הריף במסכת קידוש. מקור השאלה בקידוש של למד ג' עומד בייז. הגמור שואלת, בנוי והוא רבוי עומד לפניו או לא? כאשר יש לאבא בן, וכנראה שהוא צעיר ממנו, בנו. אבל הבן חוכם מופלג, ואבא הוא תלמיד של בנו. אפשר לי לומר שאובי מוירי היה תלמיד שלי, אבל עשרות שנים היה משתתף, היה מגיע לשיעורים שלי באופן קבוע. יש פה יהודים שהיו משתתפים בשיעור ברמות, והם זוכרים את המחזה הזה שתמיד מרגש אותי, כשאובי מוירי היה מגיע לשיעור, היה תלי חיים קשים, היה מקשה ומפרק וקורא הערות ביניים, ואני התנדקתי ובשמחה. אבל הגמור שואלת, מה המצב כאשר הבן הוא רבו של האב, האם הבן צריך לקום בפני אביו? והגמור רצה להביא ראיה, שמואל אומר לרב יהודה, שננה, תקום בפני אביך. למה אתה לא קם בפני אביך? אתה צריך לקום בפני אביך. אביו של רב יהודה היה רבי חזקאל. הוא היה תלמיד של בנו. ושמואל אומר לרב יהודה, אתה צריך לקום בפני אביך. הרי שהבן שהוא רב בכל זאת חייב לכבד את אביו. והשאלה שלה המעניינת, כי כבוד רבו היא באה לפני כבוד אביו. ואדם שרבו אומר השקני מים, ועובב אומר השקני מים, הרב באה לפני אביו משום שזה אביו לחי עולם הזה, וזה אביו לחי עולם הבא. אז מה הדין כאשר הבן הוא רב של אביו? מצד אחד זה אבא, אבל הבן הוא הרב, ואבא הוא התלמיד. ובכל זאת אומר שמואל הרב יהודה, אתה חייב לקום בפני אביך. אתה גם אומרת אולי אין מי שאמר היה. כי האבא רב יחזקאל היה בעל מייסר. הוא לא היה למדן עצום כמו הבן שלו, אבל הוא היה איש חסיד וצדיק, ולכן הבן צריך לקום בפניו. אומר הרמב"ן, לא מצינו חיוב לקום ולעמוד בפני בעל מייס. אין חיוב כזה. צריך לקום ולעמוד בפני תלמיד חכם. זאת עם זה שכה נוכח. לא מצינו חיוב קימו ואילו בפני אדם צדיק, רק תלמיד חכם. והרבל מפרש את דברי הגמורה. בעצם, מה בכך שבנו רב? למה שלא יצטרך לכבד את אביו? יש מצווה של כיבוד אב ואם, וכי המצווה הזו לא נאמרה לכל בן. מה בכך שבנו גם רב? אבל יש דין של זוכם ויין אל אפי שבוי בן. וצר נפוך המצאו לו לזלזל בכבודו לקום בפני אחרים. הגמורה אומרת, מכיוון שהאבא הוא גם בעל מייסם, ולכן זה לא אינו לפי חבוי דוי, ולכן הוא קם בפני אביו, אבל לא מצינו חיוכימו ועמידו בפני בעל מייסם, כך דעת הרמב"ן. ורן חולק על הרמב"ן, והטענה של הרן פשוטה ועצומה. תלמיד גודל שתלמיד מביא לידי מייסם, הרי שמייסם חשוב מן התלמיד. נגזר מכך שבעל מייסם הוא לא פחות חשוב מתלמיד חוכם. מה חשיב בכל של תלמיד רחם? משום שתלמיד מביא לידי מייסם. ולכן, אדם שמוגדר כבעל מייסה, מדבדק במצוות, ירי שמיים, מופלג בחסידות, ודאי שצריך לקום בפניו. הרן אומר בעצם שהדברים קל וחוימו. אם צריך לקום בפני תלמיד חכם, מה כל חשיבותו? שתלמיד מעבר לדי מייסה, קל וחוי מי שצריך לקום בפני בעל מייסה, כך אומר הרן. אולי נחלקו במחלוקת הנעל בין רשי ורבינו תם, בבובה כמה דף מזיין. הרמב"ן סבור, כמו רבינו תם, בסופו של דבר תלמוד גודל. התלמוד גדול מן המעשים. ואם מצינו שצריך לקום בפני תלמיד חכם, אין ללמוד מכך שצריך לקום בפני צדיק. זה דעת הרמב"ן. הרן סבור, כשיטת רבינו תם, כשיטת השאילתות, שבסופו של דבר, כל החשיבות של תלמוד זה רק משום שמעבר דמייס, להפך, כשיטת רש"י, ויש מפורשם. ולכן הרן אומר, אם צריך לקום בפני תלמיד חכם, ודאי שצריך לקום בפני אנשי מייס, בפני בעל מעשים שהוא צדיק. כי כל החשיבות של תלמיד חכם, זה רק התקווה שתלמיד מביא לידי מייס. והתורה שלו, מביאים אותו לידי מעשים. אז אולי הרן והרמב"ן תלויים בשתי השיטות היסודיות. בבובה קמד אף נזיין, ובקידושים דפני מומד בייס בסופו של דבר, מה יותר שפה? תלמוד או מה? יש נטייה בדרך כלל בו אלו מטוי לכל מחלוקת שאנחנו מוצאים לתלות בשורשי הסוגיה. אבל אני בדרך כלל מלמד את תלמידיי, לא תמיד זה מוצא. על פי רוב המחלוקות הן בדקויות ובפרוטי דין. לא בהכרח בשורשי הסוגיה. וכך גם במחלוקת הזו בין הרמב"ן והרן, לא בהכרח שנחלקו בשורש הסוגיה, של תלמיד גודל, של תלמיד מעבר לדמיון. שהרי הרן שואל את עצמו, אם אני צודק בסברה, שמכיוון שחייבים לקום בפני תלמיד חכם, קל וחומר שצריך לקום בפני בעל מייסה, למה זה לא כתוב בגמורה? למה אין לנו מקור במקום כלשהו שצריך לקום בפני אדם שהוא צדיק ובעל מייסה? אומר הרן, סיבה מאוד פשוטה. כי אלוקים ירא ללבו, ואודם ירא לעיניים, ורק הקודש ברוך הוא בוחן כליות ולב. איך אנחנו יכולים לדעת מי יותר בעל מייסה מפחות מעולם? זה דבר שמסור ללב. אין בידינו כלי לדעת מי יותר צדיק ומפחות צדיק, ולכן לא שייך לתת הלכה שצריך לקום בפני צדיק. מי יודע מי הוא צדיק יותר ומי הוא צדיק פחות? שער לדעת, מי תלמיד חכם? תלמיד חכם, אתה יכול לבחון אותו, תקשיב לשיעור שלו, אפשר בקל לעמוד על חוק מספר של בני אדם, ולדעת מי חכם יותר ומי חכם פחות, אבל איך בידינו לדעת מי צדיק יותר ומי צדיק פחות, כאשר רק הקודש ברוך הוא בורכים כל היש בלב, ולכן אומר הרן, לא מצינו הלכה שצריך לקום בפני בעל מייסה, אבל אדם, כמו רבי חסל, שהוא מוחזק בחסידות, וכולם יודעים שהוא צדיק ויושר ותומים ומדקתי בחלק וחמור, וממילא בחיי גבנה לכולי ילמד צדיק לקום בפניו, כך אומר הרן. ויכול להיות ששיטת הרמב"ן, שאין מצוות קימה והידור בבעל מייסם, גם היא מושתתת על אותה סברה של הרן. אלא שלדעת הרמב"ן, מכיוון שלא קבעו הלכה שצריך לקום בפני בעל מייסם, אז גם מי שבוודאי בעל מייסם, אין בו מצווס קימה והידו, משום שחזל לא אמרו קימה והידו בפני בעל מים. אז יכול להיות שאין מחלוקת יסודית בין הרם והרמב״ן בשורש הדבורים. למה תלמד גודל שומעי ורד המייס, ואיך אנחנו מפרשים את, את היסוד הזה? יכול להיות שלכולי אלמה, כל החשיבות של תלמד זה רק שומעי ורד המייס, ויעבור פי כן לדעת הרמב״ן. מכיוון שחזל לא קברו גדרים, ולא אמרו הלכה פסוקה שצריך לקום בפני בעל מייסם, אז לעולם אין דין קימה והידו בפני בעל מייסם, כך ניתן לפרש את דברי הרמב״ן, ולפי זה אין המחלוקת שבין הרמב״ן והר"ן תלוי כלל בדרכים השונות בבבא קמא דף מזין במסכולת הסוגיה אם מייסה גדול או תלמיד גדול. והמחלוקת הזו שבין הרמב״ן והר"ן זה גם מחלוקת בין הטור והשולחן ערוך והשולחן סופר עד לפוסק המקום. טור בסימן רמ"ם ד' ביורדיה כמובן בדיני כבוד רבוי הטור סבור כמו הר"ן והטור פוסק להגל, שחייבים לקום בפני כל בעל מייסה, וכל איש צדיק. בתומים צריך לקום בפניו, שחנוך תקי"ב פוסק כמו הרמב"ן. אין חובה לקום בפני בעל מייסה, כך דעתו שחנוך, ורבי יוסף באמת אומר, שהפוסקים הקדמונים השמיטו הלכה הזו, ולא מצינו בדבריהם שצריך לקום בפני בעל מייסה, ולכן שחנוך פוסק כמו הרמב"ן. שוב את חסם סויף ירדי הרי סלמת גמל, הוא דווקא נוטה, כשיטת הטור, והר"ן, כי כך פוסק גם הבך וגם הטז, ורשת שניהם הגיעו את דבר הבך, ולכן אתם צריכים לומר, רוב הפויסקים סבורים כדבר הר"ן, שכן צריך לקום בפני בעל מייסה. אז אמרנו שלכאורה, המחלוקת הזו תלויה, בדרך שפירשנו, הוציא את רש"י ורבי נתן בבבא קמא י"ז, לדעת רש"י, בסופו של דבר, המעשה הגדול מן התלמוד, רבי נתן אומר, לא, התלמוד גדול מן המעשה. וזה מביא אותנו לסוגיה מרתקת, יסודית ביותר. וכבר שאלתי שאלה זו בעבר, וכתבתי עליה, והדברים נתפסו כמה מקומות בספר. יש כלל גדול בהלכה, הוא השיג במצפות המננית. ומי שעוסק במצווה כלשהי, פטור מלקיים באותו עת מצווה אחרת. גם מי שעוסק במצווה קלה, פטור ממצווה חמורה. מי שעוסק במצווה דרבנן, פטור ממצווה דאורייתא. יש רק מצווה אחת שהעוסק בה איננו פטור מאף אחד מהמצווה. איזה מצווה זו? דווקא הגדולה והחשובה מכל המצוות. ומי שעוסק בתורה, כל מצווה שאי אפשר לעשות על ידי החרם, תוכה תלמוד תורה. ומי שבאמצע לימוד, ותלמוד תורה כנגד כולם, ותלמוד תורה היא הגדולה והחשובה מכל המצוות. ורק בתלמוד תורה דינו, מי שעוסק בתלמוד תורה חייב להפסיק את תלמודו כדי לקיים כל אחת ממצוות. וכאן נשאלת שאלה גדולה ועצומה. כל יתר המצוות, גם המצוות הקלות, מי שעוסק בהן, פטור ממצווה אחרת. ודווקא גדולה מכל המצוות, מי שעוסק בה, חייב בכל מצווה אחרת. מה הפשר הדבר? שלוש דרכים. הדרך הראשונה אני אומר משום שהיא מעניינת וגם משום חשיבות משמרו. אז בקי וגה בגוס ביורדי הרש מבוב נביא בשם שער שכתוב את כל בן לוי. מי היה כל בן לוי? כנראה תלמד חכם עצום אמר בקי וגה מצטטת. הוא נפטר בירושלים בשנת סוף פוק י' בי בהיותו בן 22 שנה. 22 שנה. כפה שיתחיל לחיות. כמעט ילד, היה אב בייסדן בירושלים, קיבל ספר חשוב ורבי קיווייגה מצטט אותו. בכמה מקומות שר לספיר את כל בן לוי. תופעה פלאית. ירושלמי במסכת ברוכס כתוב על תלמיד חכם שנפטר בצעירותו, רב בון. הוא נפטר בגיל 28. וכשליוו אותו לבית הלומה כתוב בירושלמי, אמרו אחרי מיטתו, שונו רב בון, לקוף את שנויסב, מה שתלמיד ווסיק לומד במאה שנה. כל בן לוי בספר שלו הוא מצטט את הירושלמי, והוא מצטט בטעות, שונו רב בון, רחוב בית שנויסב, מה שתלמיד ווסיק לומד במאה שנה. אחרי זה תאוס הדפוס, הוא שמע, זיכרונו התעתה אותו, וזה קורה. היה נדמה לו שירושלמי כתוב חוף בייס שנעשה, ירושלמי בכל הנוספות כתוב חוף חס שנעשה. אני חושב שזה היה משהו מן השמיים, צריך לי ביומיים. הוא מצטט את יושל משון הרבון בחוף בית שנויסר, והוא נפתח בשביל הדרך כניס. מדהים. אחרי כל ההקדמה המעניינת הזו, אני מצטער לחלוק עליו. אבל אני לא ממש לחלוק עליו, ואני רוצה להסביר את הדקויות של העניין. מביא רבי עקיבא הגה בשם כל בן לוי ליישב את הקושיה. למה בתלמוד לא אומרים מויסיק מצפות מן המצווה? אומר כל בן לוי, מויסיק מצפות מן המצווה שייך רק במצוות שיש בהם רטיפות, רטף. אתה באמצע מצווה, אל תפסיק באמצע, תגמור אותה. כל עוד לא גמרת, אתה פטור ממצווה אחרת. אבל בתלמוד אין רטיפות. כל מילה זה מצווה בפני עצמה, כל רגע מצווה בפני עצמה, ולכן, לפני שאתה עובר למצווה הבאה, אתה צריך קודם כל לקיים מצווה עוברת. ולכן בתלמוד תורה לא שייך עוסק במצווה. כי בתלמוד תורה כל שנייה, כל פסק זמן, כל חלוקה, כל מילה זה מצווה בפני עצמה. ולכן בתלמוד תורה לא שייך עוסק מצוות מן המצווה. גמרת רגע אחד של תלמוד תורה, לפני שאתה הולך לקיים שוב את אותה המצווה, קודם כל תעסוק במצווה עוברת. כך אומר כל בן לוי. אז הגאון אומר בשנוי סליו, במשנה הראשונה במסכת פאה, כאשר למדנו שתלמוד תורה אין לו שיעור. אומר הגאון, תלמוד תורה אין לו שיעור, לא למעלה ולא למטה. וכתוב בשנוי סליו, כאשר אדם לומד דף גמרא, הוא קיים כמה מאות מצוות. כי כל תיבו, זו מצווה בפני עצמו. ואני תמיד הייתי סבור שהדברים נאמרו בדרך הפלגה. מה הכוונה כל תיבה זה מצווה בפני עצמה? מה, אומר אביי זה שתי מצוות? אומר מצווה אחת, אביי זה מצווה אחרת? אז למה כל תיבה? אולי כל הגה? אולי אומר אביי זה חמש מצוות? או אומר אביי? מה, איך אנחנו מחלקים את החלוקה הזו? אני בכלל לא מבין מה זה נקרא מצווה אחת או שתי מצוות, לגבי מה נפקא מינה. אם לא לגבי הכל בן לוי או איסיג מצפות המינס, אבל לגבי מה נפקא מינה? מה נפקא מינה במספרים? אין בזה שום נפקא מינה שבעולם. הקודש ברוך הוא נותן שכר המצוות לא לפי מחירון קבוע, אין מחירון שמחייב את זה. שני אנשים קיימו את אותה מצווה. אחד מקבל 10 גרם שכר, השני קיבל 1,000 טון. על אותה מצווה בדיוק. כי הקודש ברוך הוא בוחן כליות ולב. והוא שוקל כמה תוהר מחשבה, כמה מסירות נפש, כמה דחילו, כמה רחימו, כמה נציון. וזה היה קל, וזה היה קשה. זה אני מרוד במסירות נפש עוסק בתורה, וזה מוכשר, וזה כיף לו, וזה קשה לו. הרמב״ם כותב לך שוב, רק הקודש ברוך הוא יכול לחשב את המצוות ואת השכר, אז כל הדיון הזה זר לי. 100 מצוות, 200 מצוות, לגבי מה נפקא מינה, היינו הך. אין נפקא מינה ב-200 מצוות קטנות, או מצווה אחת רציפה וגדולה. אבל הייתי נוכח, כשהרב שך זצ"ל בא לבקר את מורי ורבי הרב מפולסנבורג בנתניה, והייתי נוכח, והתפתח ביניהם ויכוח, דיון, על הגאון הזה, על השנוי סליהו. אחד אמר שצריך לפרש את הדברים, כפשטס לשוינם, כל תיבה מצווה בפני עצמה. השני אמר, לא מסתבר. חבון הסגרו שכל ידיעו זה מצווה בפני עצמה. כל פסוק, כל הלכה, פירושי המקרויס, דברי מוסר, כל ידיעו בחוק מסתורה זה מצווה סתר מתורה, אבל אומר הבעיה זה לא שתי מצוות. ינסו לנחש מי אמר מה. רב שך אמר, כל מילה מצווה, כך כותב הגאון, כך צריך לפרש את הדברים. כך גם כותב החופץ חיים, אחד הדברים שלו. רב מפולסנבורג נתן אמר, אין משמעות דווקא במילים, אלא בידיעות. כל הלכה, כל הוראה, כל מילת פסידנס, כל פירוש, כל פסוק, מצווה בפני עצמה. ואני לכשעצמי לא יודע מה נפקא מינה, אם זה מצווה בפני עצמה, או מצווה שלמה, או חצי מצווה. אבל ברור בעיניי שגם במצווה סתר מתורה יש רצף ויש רציפות. משום שאמרתי מקודם, עיקר מצווה סתר מתורה זה ידיעת התורה. ואם אדם באמצע ללבן הלכה, הוא באמצע מצווה. ואם הוא סוגר את הגמור, סוגר את השכנו, סוגר את המשנגורי, כדי לקיים מצווה אחרת, זה ממש עוסק במצפות המנה מצווה. גם אם נאמר שעומר הבאי זה שתי מצוות, גם, זה שתי מצוות, אבל זה גם מצווה אחת. כי בדרכו של תלמוד, היגיעה הנדרשת עד שאתה עומד על שורשי הדבורים, ועל אבונס התוירה, ועל ליבון ההלוכה, ודאי שיש בזה רציפות והמשכיות. ולכן, קשה לי לקבל את הכל בן לוי. ובכל זאת אני חושב שיש טעם בדבריו. למה? וזה דקו. בכל שאר המצוות אתה באמצע קיום מצווה, ואתה מפסיק, ועובר למצווה אחרת, אז מה? זה לא נחשב. זה בעצם יוצא לריק. היית באמצע לכל מטו, אבל לא השלמת את הכזית. עברת לקיים מצווה אחרת. אז החוצי זית שאכלת בסופו של דבר זה לא מצווה. אז זה ירד לתמיון. כך בכל מעשה מצווה שאתה עושה. אם הפסקת באמצע, אז לא השלמת את המצווה, אז מה שעשית בעצם יורד לתמיון. לא כך בתלמוד תורה. גם אם בתלמוד תורה יש רציפות, כפי שברור בעיניי, אבל מאידך, כל רגע שלמדת, גם אם לא השלמת את הסוגיה, וגם אם לא הגעת למסקנה הלכתית ולביאור הסוגיה, אבל ברור, שום דבר לא ירד לתמיון. שום דבר לא ירד לתמיון. אז אולי זה הסברה של כל בן לוי שבחיי גוונה, לא אומרים עוסק במצפות המנמות. אבל זה כבר חידוש גדול שאינני מסכים לו. ולכן אני חושב שמטבע הדברים, גם בתלמוד תורה אומרים עוסק מצפות המנמות. אז למה בכל זאת לא אומרים כן? שתי תשובות, ושתי התשובות האלה הם אמת. אחד מבוססת על ירושלמי בברוכס דלזיין. בירושלמי מסכת ברוכס כתוב לא כבבלי שבס יוד א', בבבלי שבס יוד א' כתוב שרב שמעון ביחוי וחבריו לא היו מבדלים תלמוד תורה בשביל תפילו, רק בשביל קריאה שמה שדאורייתא. ירושלמי אומר שגם בשביל קריאה שמה לא היו מבטלים תורה, היו ממשיכים בתלמודם ומבטלים מצוות קריאה שמה. שואלים בירושלמי, איך מותר לבטל קריאה שמה כשלומדים תורה? וכי מותר לבטל מצוות לולב או סוכר משום שאתה עוסק בתורה? והלא אמרו, מי שלא ימד שלא על מנת לעשות, נוח לו אילו נפוש יוסי על פונה ולא יצא להביא רואה. זה הביטוי החורף של ירושלמי. הלומד שלא על מנת לעשות, נוח לו אילו נפחוש של יוסי על פונה ולא יצא לבירו אלו. אז איך אפשר לבטל קרישמה בשביל תלמוד תורה, כך שעולים בירושלמי? בירושלמי עונה, קרישמה זה יוצא מן הכלל, זה לא כמו לולה וצוקר. זה שינון וזה שינון ואין מבט מן שינון מפני שינון. רק בהזדמנות אחרת אני אסביר את הירושלמי. דיברתי את הירושלמי במנחת סושר, באחד הסימנים הראשונים בחומש דבורים, כשהסברתי את המצווה של קריאה שמה. אבל מן הקושיה של ירושלמי אנחנו מבינים למה צריך לבטל תלמוד תורה בשביל כל מצווה. כי אחרת זה לא ימד שלא מנת לעשות. תלמוד גודל שתלמוד מעביר לידי מעשה. והחשיבות של תלמוד זה בכך שתלמוד מעביר לידי מעשה. תלמוד שאיננו מביא לידי מעשה, איננו תלמוד. ולכן צריך לבטל תלמוד תורה בשביל כל מצווה. לא מבעיה לשיטת רש"י שמעשה גודל מן התלמוד, גם לפי רבנו תם, תלמוד גודל מן המעשה. אבל כל העלמא מוידא, למה תלמוד גודל מן המעשה? משום שמביא לידי המעשה, ולכן, מטבע הדברים צריך לבטל תלמוד תורה כדי לקיים כל אחד מהמצוות התורה, תלמוד גודל שמביא לידי המעשה. זו דרך אחת. כך כותב המאירי, תלמוד קוטן דווקא. דרך שנייה שגם היא אמת, אמת פשוט. תלמוד תורה לא יכולה לדחות את שער המצוות. שערי תלמוד תורה אין לו זמן, בוגיסו ביום ובלב. וככל שאדם גדול יותר וצדיק יותר ולמדן יותר, הוא לומד יותר. אם בתלמוד תורה נאמר עוסק במצוות המנה מצווה, נגזר מכך שתרי"ג מצווה בתורה ניתנו רק לעמי ארצו, וככל שאדם צדיק יותר ומתמיד יותר, הוא פחות יקיים מצוות וכי יעלה על הדעת. אם נאמר בתלמוד תורה עוסק במצוות מן המצווה, אז מי בדיוק אמור לקיים את כל שאר מצוות העשה אם לא הלמדנים? הלמדנים שלומדים יומם ולילה, לא יניחו תפילין ולא ילבישו צטס ולא יתנו לולה ולא ישבו בסוכה ולא יאכלו מצה ומורר, משום שעוסק במצוות מן המצווה וכל הזמן הם לומדים וכי יעלה על הדעת. אז למי ניתנו כל יתר המצוות? רק לעמי ארצות שאינם עוסקים בתורה? מצווה שנוהגת בכל הזמן בהכרח תדחה בפני כל מצווה אחרת שיש לה זמן קבוע ומוגדר. הדין של עוסק במצוות מן המצווה נאמר רק במפגש אקראי, רק במפגש מקרי בין שתי מצוות. אבל לא ייתכן שמצווה שאנחנו מצווים לעסוק בתדיר תדחה מצווה אחרת, שהרי אם כן, אין לכו תורה ואין לכו מצווה. ואדם ודאי לא יצא ברחובתו רק בתורה בלבד, ולא יקיים את כל יתר המצוות שבתורה. ולכן, בדין הוא שתלמוד תורה תדחה בפני כל מצווה. אז הרבה פעמים כשאני עוסק בסוגיה של תלמוד תורה, אני מספר סיפור חביב עליי עד למאוד. הסיפור הזה סיפר רבי יוסף אליהו הנקין, שהיה אחד מגדול יצור המובהקים באמריקה, לפני שדרך כוכבו של איגלת מוישה, הרב הנקין היה הגורל של ארצות הברית. הוא סיפר שבפעירותו, אני חושב שזה היה בשנת סוף תשע עין, אני חושב, הוא פגש את החזון איש בעיירה הקטנה ברוסיה, הם לא הכירו את זה, שניהם היו צעירים, הרב הנקין שהיה בן גילו של החזון איש, שאל את החזון איש, הוא לא ידע מי הוא, איר לרנט, אתה לומד, כדי לשאול אותו אם הוא יודע ספר, אם הוא יהודי שיודע איך ללמוד, שאל אותו איר לרנט, אתה לומד, ענה לו החזון איש, ואני חוד אייט לרנט, ושיש לי זמן, אני לומד. אני תמיד אומר, כנראה שהיה לו הרבה זמן. כנראה שהיה לו הרבה זמן, אז אני שנה לרב הנקין, כשיש לי זמן אני לא יודע. וזה לא רק סיפור יפה על ציניות וענבה ועל חוכמה, זאת ההגדרה המדויקת למצוות תלמוד. מתי אדם צריך ללמוד? הוא צריך ללמוד כשיש. כשאין לו זמן הוא פתור. אבל מי שיעלה למעלה, יחשוב שיש לו פירוט, כדי שבוא ישאל אותו, עמדת? הוא יגיד, כשהיה לי זמן. הקדוש ברוך הוא ישאל אותו, אז היה לך זמן או לא? הוא יגיד, לא היה לי זמן. הקדוש ברוך הוא אומר, אז בוא נבדוק מה עשי. בוא נבדוק את הסדיון שלך, קמת בבוקר, איזה עיתון קראת? עיתון אחד, שתיים, שלוש, ארבע, סוף שבוע. איזה עיתונים קראת? מה? את המשפחה, את כל המגזינים, את הכל קראת? לכל דבר היה לך זמן? רק לתורוסי, את דוישו, החביבו, המסוכור, רק לתורה לא היה לך זמן. בכל השטוסים שביועלם היה לך זמן, כמה פעמים בשנה נסעת לאירופה והלכת לטייל בהרים. אז לכל דבר היה לך זמן, רק לתורה לא היה לך זמן. מה לך זה משהו שיש לו זמן, אני לא יודע. אבל אדם צריך ללמוד כשיש לו זמן, כשהוא צריך להניח תפילים, וללבוש תפילים, ולהתפלל, ולאכול מצה ומורה, וסוכה ולולב, אין לו זמן. אין לו זמן, ואז הוא פטור. ודווקא משום שתלמוד תורה נוהגת בכל זמן ובכל שעה, ולכן בהכרח שהיא תדחה בפני כל מצווה שזמנה קבוע. כל הדין של עוסק במצוות מן המצווה זה רק כאשר שתי מצוות באופן מקרי נפגשים זה בזה. אבל מצווה שאנחנו מצווים לעסוק בו תדיר, בהכרח תדחה בפני כל מצווה שיש לה זמן מוגדר ומוגדר. אז אלה שני הסברים, מדוע דווקא תלמוד תורה לא אומרים עוסק במצווה. אז היום עסקנו בסוגיה מרתקת, שהיא סוגיה מאוד יסודית. מה יותר חשוב התלמוד והמוס? והשאלה הזו רלוונטית גם בבחינת המוסר. תורה ואירו, מה חשוב יותר? אז בשבת תלמוד א', למדנו שני מאמרים בסמיכות זה לזה. אין לה לקודש ברוך הוא ולא מילדה לדם של הלוכה. אין לה קודש ברוך הוא ואילומו אלו ירשמיים. ולפי גרסה אחת, אויצר של ירשמיים. אז מה יש לו בו אלו? מידע לדם אשר הלוכה הוא הייתה של ירשמיים. ואני אומר, דל אדם אשר הלוכה כאשר הם שמורים, שמורים ומוגנים באויצה של ירושלים. כי אויצה בלושן חזל זה בית, בית עתירה, מחסן, מקום ששומרים דברים. אז באותה סוגיה אנחנו מוצאים שני משלים. שני משלים שלכאורה סותרים את זה. אז זה גם הוא אומר את משל, מי שלומד תורה ואין לו יראת שמיים, חבל על מאן דלת לדעתה וצרה לדעת העביד. אדם אין לו בית, אבל הוא בנה בית שער. שויתר שביולום, בנית דלת יפה יפה, אבל מעבר לדלת, אין כלום, אין בית. אז הדלת הזה לא מוריך לשום מקום. זה משל מי שלומד תורה ואין לו יראת שמיים. הרי שאתה הוא השער. הבית זה שמירת המצוות ויראת שמיים. תלמידי אבל שם טוב מדהים בשמו. כאשר יעקב אבינו חולם, חלום יעקב, צור המצווה כברי שמגיע השמיים. ומלאכי אלוקים אומרים ויורד בו. ובספר מועד השמש, לתלמידו הגדול של רבי המלך מלז'נסק, אומר שבאותו חלום נתגלו לו ליעקב צריך לפתחיל לו בסודות של יראת שמיים. ואז יעקב אבינו מתעורר בחרדה ובפחד. הוא אומר, אין זה כי הם בית אלוקים, וזה שער השמיים. מה שנתגלה לי עכשיו, זה הבית, זה הדרתה. אין זה כי הם בית אלוקים, וזה מה שלמדתי עד היום בבית שם ועבר, רק היה שער שם. כל מה שלמדתי היום זה השער, זה תרה לדרתה. רק עכשיו נתגלה לי הבית, וזה פוצר של יראת שם. אז במשל הזה אומרים חזר, שהתורה זה השער החיצוני, מה שחשוב ממנו את העיר עכשיו. ובאותה סוגיה מוצאים משל נוסף, מי שיש לו תורה ואין לו ירושלים, זאת אומרת מי שמסלו לו מצליחות הפנימיות, אבל אין לו את המצליחות החיצוניות, וזה הפך הדברים. תורה זה המצליחות הפנימיות, זאת אומרת המצליחות של הבית, אבל הוא עומד מחוץ לשער. ואין לו יראה לפתוח את השער. אז מה בדיוק הבית ומה בדיוק השער? לא ברור, כאשר אנחנו מטיבים את שני המשלים האלה. אז הבית זה היראה, אבל המפתחות לבית הפנימי זה התורה. השער זה התורה. אבל גם את השער אתה לא יכול לפתוח בי המפתחות החיצוניות וזה היראה. אז המסקנה היא אחת. המסקנה היא אחת. תורה יראה, יח, לא בזה אחרתי. אז תורה זה השער, אבל בלי יראה אי אפשר לפתוח את השער. היראה זה הבית, אבל בלי תורה גם את הבית אי אפשר לפתוח. אז מצד אחד תלמוד גדול, אבל מה החשיבות של תלמוד? מביא לידי מות. אז תלמוד גדול מן המייסון, וכל הסיבה שתלמד גודל זה רק משום שמביא לידי מייס. ולכן, התשובות לשאלות האלה ברורות ולא ברורות. אני חושב שהן ברורות. תלמוד היא הגדול מן המצוות, אבל כל חשיבות זה רק משום שמביא לידי מייס. ולכן למדנו ביבום את סבקות טס. כל מי שאומר אין לי ילו צוירו, אף צוירו אין לו. תורה שאין אימא יראה, תורה שאין אימא מעשה, איננה תורה. ומאידך לא המארץ עשיד, ולא בור יראה. ושלמותו של אדם זה רק בשילוב של התלמוד והמייסן, התורה והיראה. וזה כל עוד, וזה שלמותו של אדם. אז יראות שם, שיחלקנו המון, שנזכה תמיד, להתייגע בתורה ולתמוך בשמחת המצור, בשמחת התורה. וכאשר אנחנו קרבים לחג השבועי, שנזכה לקבל עול תורה ועול מלכות שמיים ביהבו, לא הוא רחמון, הוא יעשה, לא נו, עבוד את בית המקדש ומקום עמו במהירות, ימינו אמן ישראל.